מעולה, תתחיל אתה הפעם. תפתח, מה קרה?
אוקיי.
שמעתי שהפודקאסט של הפשוטה מבוטח $1,000,000?
שמעתי שהפשוטה זה בכלל לא בן אדם, זה מחשב.
שמעתי שהפודקאסט של הפשוטה הוקלט ביפן.
זה חבורה של ילדות בנות 16.
הפודקאסט של הפשוטה. ענבר הפשוטה ושיר הדס מאיר, שזאת אני. היי.
אהלן וסהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של הפשוטה.
וואו, איזה פתיחה, בר, כל הכבוד.
מדברת פה ביחד איתי, שיר הדס מאיר.
מדבר איתי כאן בר הפשוטה, שלום. שלום. ונגיד תודה קודם כל לנותני החסות שלנו, פקטורי 54.
מפעל 54.
שמחה גדולה, תודה רבה.
תודה רבה, אתם אחלה.
ואיתנו באולפן, אורח חשוב.
חשוב.
אתם כנראה עוקבים אחריו. עכשיו אנחנו נוכל לדבר איתו על הכל, נראה לי, נכון? ערן סוויסה.
כן, כן.
האיש יודע הכל גם.
הרוב, משתדל, משתדל, זאת העבודה.
משתדל לדעת הכל.
כן, משתדל.
זה לא מתיש כל הזמן לדעת הכל?
מתיש. מתיש.
משעבד.
זה לא לדעת הכל, זה לא שכאילו אני יודע סתם, כי אני מתעורר בבוקר ופתאום אני יודע הכל. זה פשוט כל הזמן צריך לעבוד בזה.
בלדעת.
למזלים. אני פשוט עושה את זה המון זמן, אז זה כבר קורה מעצמו. כלומר, כמו שאתם קמים בבוקר והם צריכים שיניים, אז אני קם בבוקר ואני מקבל נועה קירל ומרגי נפרדו. כאילו זה הדבר הראשון שאני רואה בבוקר. הדבר הראשון שאני עושה בבוקר זה...
בשורה קשה על הבוקר.
עובר על הטלפונים. כן, כן. יש, לא, לא זאת ספציפית. יש בקרים עם בשורות קשות.
ואתה יודע שאתה צריך להיות הכל אינסטנט, כאילו ישר.
נועה קירל ומרגי זאת. בצורה קשה, מרה מאוד.
לא, בזמנו.
נשבר לי הלב.
לא, בזמנו, זה העניין.
זה היה...
אפשר לצחוק על זה וזה.
אני האמנתי בזוגיות הזאת, באמת, אני לא חשבתי שזה כאילו מהלך יחצני.
אבל ילדים בני 20.
אני, כשעבדתי בנתב"ג, אני ראיתי אותם בטרקלין, וראיתי אותם יושבים כזה מחובקים, וממש האמנתי שזו אהבת אמת מהנדות.
לא, זו אהבת אמת, אבל למה זה סותר? כאילו זה שנפרדו אחרי 3 שנים, זה לא הופך את זה ללא אמיתי.
האמנת שיהיה happily ever after?
כן, והרבה כאילו...
שמתחתמו אותו זוג בגיל 20?
מה, זוג רק בגלל כאילו שזה משרת להם את הקריירה? היו הרבה אנשים שאמרו את זה.
לא, דווקא את זה שמעתי יותר על הזוגיות הנוכחית שלה, על תומר. על זה דווקא שמעתי יותר את הגרסה הזאת. מרגי ונועה האמינו לזה. האמינו, ואני אגיד לך משהו, סתם עכשיו נזכרתי במשהו. לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על הפערים בינינו בגילים ובדורות ובדברים שאנחנו אוהבים.
נכון.
אז בהרצאות שלי, יש לי איזה סיפור על רמי וריטה, על הגירושים שלהם. על האייטם, על איך הוא הגיע ואיך טיפלתי בו ואיך בסוף הפסדתי אותו, למרות שהייתי ראשון וזה וזה. ואני רוצה להסביר לצעירים מי אלה רמי וריטה, אז לא, תדמיינו נועה קירל ומרגי, אבל שלא נפרדו, התחתנו, וכולם מאוד 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 אוהבים אותם, והם עשו, ויש להם שתי בנות, וזה משי. כזה, זו, כן, משי ונועם.
כן.
אז תמיד אני מסתכל את ההגבלה הזאת.
מה, והם לא מכירים רמי וריטה?
לא,
הם מכירים, אבל הם לא מכירים איך שאנחנו, אני לפחות, בתפיסה שלי רמי וריטה, זה ביג.
רמי, אני יודע על רמי קליינשטיין שהוא שפט באקספקטור, לא אקספקטור.
זה מה שאתה יודע על רמי קליינשטיין.
בדה-וויס.
בדה-וויס, נכון, בעונה הראשונה.
הוא שפט בעונה הראשונה.
כאילו, אתה זוכר הכל, אבל מתקופת חיים שלך.
מתקופת החיים שלי, אין לי מושג אבל מעבר.
לא, אז אני בילדות שלי רמי וריטה. ריטה, לצורך העניין, זה האלבום הישראלי הראשון שקניתי בחיי.
וואו.
שאני הכנס נכנסתי לרכילות ושאלתי את כל השאלות שתמיד שואלים כשמדברים כתב רכילות, והסבירו לי שמי שלא רוצה להיות במדורי רכילות, הוא לא נמצא בהם. כלומר, יש דרך לא להיות שם. ונתנו לי דוגמה את רמי וריטה, שהם לא אנשים, הם כאילו אייליסטים, הם זמרים מאוד מובילים ומצליחים בטח בתקופה שלי, אבל, ואז כשקיבלתי את האייטם הזה שהם נפרדים, קודם כל זה האייטם ביג, וזהו,
עכשיו בא לי לשאול אותך כאילו, מה היה הסיפור, אבל אני לא רוצה להרוס לך את ההרצאה.
לא, בהרצאות יש 1,000,000 דוגמאות. יש מישהו במכון כושר שכל פעם רואה אותי, ומבקש ממני, נו, מה חדש? אם יש משהו שהוא מציק לי, אני לא בא בטענות ולא בתלונות, זה דווקא כאילו אמור להיות מחמאה, כי כאילו דרכי הוא מתעדכן, אני סמל מה חדש שלו, אבל עדיין, כשאני בא למכון כושר, באופן כללי, כשאני בא למקומות ושואלים אותי, נו, מה חדש? נו, מה אתם מצפים שאני אתחיל להגיד לכם לרחל איתכם? כאילו, זה לא באמת מעניין אותי עכשיו להתחיל לדבר איתכם על...
זה גם עבודה.
נכון, זה עבודה. זה כמו שאני אראה מישהו כמו תדיר מילר ברחוב, אני אגיד לו, אני אספר משהו מצחיק.
נו לי בואי.
תעשה לי חיקוי של. לא מתאים.
לא, זה גם משעבד. כאילו, אני אומר, נגיד בחופשה עם בן זוג, ופתאום קורה איזה משהו גדול שאי אפשר להתעלם ממנו. אבל זה נראה לי ממש קשה, מה זה ממש...
שכל הזמן גם אנשים מסתכלים עליך. אז שואלים אותך.
אין חופשות. אז אני חוזר רגע לסיפור, אז מה חדש? אז אמרתי לו, ואני תמיד בהתחלה מנשתדל להיות מנומז, בפעם הראשונה, שנייה, שלישית, בערבית על די, תניח לי להרים עכשיו גם ככה, אני שונא להיות פה, אז תניח לי את המשקולת. ואז יום אחד, אני ראיתי אותו במכון כושר וברחתי ממנו, כי עשיתי עצמי לא רואה כזה וזה, ואז הגענו לרמזור, והוא נעמד לידי ברמזור, והוא מסמן לי לפתוח, ואני אומר, אלוהים, אני שוחרר את הבן אדם הזה ממני. והוא עושה לי לפתוח, יש פה תפנית בעלילה, ואז הוא אומר לי, סוויסה, תבדוק מה עם רמי וריטה. עכשיו, תבדוק מה עם רמי וריטה, זה כאילו דבר גדול מדי, מאיפה, רמי, מה איתך? כאילו, מאיפה אתה מתחיל לבדוק דבר כזה בכלל? אבל אז הייתי, זה היה באמת בהתחלה יחסית, ובהתחלה הייתי בודק כל דבר. היום אני גם משתדל לבדוק את רוב הדברים, אני לא מצליח להגיע לכל, אבל הייתי בודק כל דבר, ובאמת גיליתי שהם נפרדו, וככה גיליתי את זה ברמזור, כלומר, מאיפה מגיעים סיפורים?
מהרמזור. מהחדר כושר.
כן, בדיוק. למשל.
כן.
פתאום, אני יכול
לדבר... יש קווים מדומים של דברים שלא תפרסם?
אז בהמשך לסיפור של רמי וריטה, אני פניתי לתגובה, הכל כבר עמד, כלומר, זה סיפור מאוד 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 גדול, שטופל בדיסקרטיות גם בתוך המערכת, כלומר, שלא התחילו לדבר על זה במערכת, שמישהי לא תספר לאמא שלה, שבמקרה תספר לה זה, כזה, אז רק העורך בראש מחלקת החדשות, הגרפיקאי ואני ידענו מזה, זה כבר עמד, הכותרת הייתה שביל הבריחה, ואז התקשרתי לבקש תגובה, ורונית ארבל, שאולי אתם מכירים, יחצנית, היא הייתה המנהלת שלהם גם באותה תקופה, של שניהם, והיא אמרה לי, סוויסה, זה נכון, אתה צודק, אבל הבנות עוד לא יודעות.
ילדות שלהם.
הילדות עוד לא יודעות. עכשיו, אני לא יודע, אם היא עשתה, אם זה תרגיל, והם באמת לא ידעו, זה גאונות.
זו מניפולציה שלה.
והיא תשלם על זה בעולם הבא, אם יש כזה.
וואו.
אם לא, וזו האמת, ואני האמנתי לה, אנחנו בעצם מה שעשינו זה עצרנו את הפרסום, הבטיחה לי ברגע שמספרים, אז מודיעה לי ואנחנו זה, ואמרתי לה, כמובן לא לחכות, זה חייב לקרות מחר. וחיכינו, וזה אצלנו כבר עמד בעיתון, ולמחרת ב-10 בלילה זה עלה פתאום בוואלה.
אשכרה.
בפרסום ראשון, ואני פספסתי את האייטם.
את הפרסום הראשון של כן. האייטם. שאני... היום זה כבר פחות משנה הפרסום ראשון, לא?
זה תראו, זה בעיקר משחק...
זה בעיקר משחק אגו, בדיוק. זה משחק אגו של כתבים.
כן.
בסופו של דבר, איפה שאתם קוראים... פעם ראשונה את האייטם, מבחינתכם זה הפרסום הראשון שלו.
אבל זה היום, בגלל שהכל זה כבר אינסטנט, זה לא כמו שזה היה פעם.
מי שכתבה לי שהכירה, שהיא גילתה מהפשוטה שהממשלה מתפרקת, והולכים לבחירות.
זהו, בדיוק זה זה, כי פעם היה לך כמה שערים של עיתונים נניח, ובעיתון הזה יש ובעיתון הזה אין. אבל היום כשהכל זה פושים, והכל זה...
נכון, אז נגיד היום, פעם נגיד אם הייתי, נגיד פרסום ראשון, משהו שקרה, אייל גולן ואילנית מתגרשים. עמוד אחורי במעריב, זה שיחת היום באותו יום, ואין את זה לאף אחד, אז.
ואין עכשיו לעשות פוש ולרקוב על זה.
אין פוש, אין אינטרנט, אין כלום.
נכון.
ואם היה, היה רק ויינט. כאילו, אתר אחד ונאנה פתאום. כאילו, לא דברים, כאילו, העיניים היו נשואות לעיתונים. היום, מן הסתם, זה לא ככה. בגלל זה גם היום אולי גם יותר חשוב לאנשים להדגיש את הפרסום הראשון, כי בגלל שאני מפרסם משהו היום, ראשון, 3 דקות אחרי כבר יש עוד 4 פרסומים
ראשונים. השאלה עם הקהל זה עדיין משנה.
אני, נגיד, בניגוד להרבה אחרים, לא כותב על כל שטות פרסום ראשון. אני כותב פרסום ראשון רק על משהו שאו נגיד היה לי מאוד קשה, או שהוא מאוד גדול,
או
כמובן.
או שהשגת אותו כזה.
או שהיה לי כזה, כן, להשיג אותו שהוא נוגע בי באופן אישי כזה מאוד. יש דברים שאני רואה אצל אחרים שהם נותנים להם פרסום ראשון שאני קיבלתי ולא לקחתי, והם פרסום ראשון. מה פרסום ראשון? אני לא רציתי את זה, כאילו, על מה...
וגופי תקשורת יודעים לבוא ולהגיד... פורסם לראשונה אצל?
תלוי מי. נגיד ישראל בידור...
הם עושים את זה איתך הרבה, לא?
כן.
ראיתי הרבה שהם כזה...
כן, ישראל בידור מאוד מפרגנים לי, וכשיש דברים שלהם אני מפרגן להם. כלי תקשורת שהם מתחרים, כאילו, נגיד ידיעות, מעריב, ישראל היום, זה, שזה עיתונים, כאילו, זה, לא נותנים בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? לא נותנים. הרוב לא, זאת האמת. צריך להגיד את האמת, הרוב לא נותנים, וחבל. הנה פרסום ראשון שלי שהיה ויהודה ושלומית מתגרשים.
כן.
זה היה פרסום ראשון שלי, שעלה דקה אחרי בפינס, והם גם כתבו פרסום ראשון, כי הם חשבו שזה יהיה שלהם.
ומישהו מבטר בכזה מקרה?
הם עשו את זה פשוט על הזה שלהם, אז הם לא הורידו, אבל זה ידיעה כל כך חזקה, שאין פה הנגשה. מתי כן הנגשה? שאורל צברי מקבל תפקיד בתיאטרון, זה לא אייטם המאה. אבל כשאני כותב כמה מילים על הדרך שלו, על הבחור שהתחיל מהרשת ולא ויתר ולא נראה כמו שאולי רוב השחקנים נראים, ואני בונה את זה ככה וזה ומגיע לתיאטרון הקאמרי, זו ההנגשה, ואז פתאום המון המון לייקים ותגובות על האייטם שבסוף הוא כלום, הגיע לקאמרי, כן, להצגה.
זה מקבל אבל גם אופי, כי אתה לא מערכת, אתה בן אדם.
נכון, נכון, וזה היתרון שלי על גופים אחרים. זה היתרון שלי על גופים אחרים. כשאני עונה על שאלות בשבת, בנוהל שבת, אז אני עונה ערן סוויסה, אני לא...
גם בשבת אתה לא נח.
כן, אבל עכשיו אני התחלתי, אל תגלו. הרי זה פעם היה כל שבת, עכשיו אני מוריד שבת אחת בחודש.
יפה שאתה בוס מאפשר לעצמך.
כן, כן, די.
שבת אחת בחודש.
לא, האמת היא שהיה בבי, הבן זוג.
אחת לשלוש.
איים.
כן, לא, איך זה עובד באמת עם בן זוג?
זה עד שזה מגיע לשלב איומים.
כן?
כן.
כי אתה כל היום בטלפון.
כן. נגיד, או איומים או דלקות בידיים. יש לי דלקות בידיים כשאני הרבה עם הטלפון.
וואו.
עכשיו נגיד, אני מדבר איתכם, אני על הטופן.
אשכרה. כן. כמו של נגנים כזה, אתה מנגן על הטלפון.
כן, אבל זה לא יוצא שום מצירה, לא יוצא את הדבר הזה. מה יוצא? לא קירל ומרגי נפרדו.
אתה קורא את כל הטוקבקים?
מה פתאום? אני לא קורא, מה פתאום? אלא אם כן מפנים לפעמים תשומת ליבי לטוקבקים שהם אישיים, נסטים מאוד, מלאי ברוע.
לאנשים ספציפיים?
עליי או לאנשים ספציפיים. ואם אין פרצוף מאחורי הטוקבק הזה, אני מוחק אותו וגם עושה לו בלוק.
מוחק?
כן.
כן.
אני גם מוחק.
אם אתה רוצה להיות רשע ונסטי וזה וזה, יש. אל תהיה...
רשע אצלי.
לא, אין בעיה, תהיה רשע. בוא נראה מי הפרצוף שלך ולמה הסיבה שאתה כותב את זה.
אה, מעניין. אם יש פרצוף מאחורי זה, אתה לא מוחק?
אם יש פרצוף, אם זה משהו עליי, אני לא אמחק.
באמת?
כן. אני יכול למחוק, אני אגיד לכם משהו, אני גם פעם, נגיד, עד ממש לאחרונה לא הייתי עושה בלוק על אף אחד. עכשיו התחלתי, פתאום גיליתי את זה, זה נחמד קצת. אני חייב להגיד, כי איבדתי סבלנות לרוע וגועל ולאנשים שכאילו שפונים אליי, תגידו מה, אני חבר שלכם? חתיכת אפס, מי אתה בכלל שתפנה אליי ככה? אז פעם, נגיד, הייתי מנסה לחנך אותם. כאילו, רגע, תגיד, יש לי שאלה, עשיתי לך משהו רע, למה אתה פונה אליי ככה? אנחנו חברים. ואז ראיתי פתאום שהשיח, אני כבר איבדתי סבלנות ואני מתחיל להגיב לו בצורה שלו. ואז אמרתי, אוקיי, יש גבול לכמה אני יכול להידרדר, ואז פשוט התחלתי למחוק אנשים, והכי חמוד היום זה שהם פונים באמצעות גורם שלישי, או כאילו מי שכן עוקב אחריי.
אם אפשר לחסום גם את הקריאייט.
אם אפשר לשחרר אותי מחסימה, אני מתנצל.
אשכרה.
אנשים שמבקשים שאני אשחרר אותם
מחסימה. חינכת אותם.
כן, ואז הם מתנצלים, וזה וזה וזה. זה נחמד.
בר, אמרת שאתה חוסם.
אני פעם לא הייתי בכלל קורא תגובות, וגם לא הייתי מעלה סטורי, כי לא הייתי באינסטגרם, אני בעניין של פייסבוק. פייסבוק זה המקור שלי, ואני הייתי בא, מעלה פוסטים באינסטגרם, שזה מוזר, הייתי מעלה פוסטים בלי סטוריז בכלל. פוסט ויוצא. ולפעמים היו תגובות, ואנשים הם נעלבים, ולפעמים גם סלבס היו מגיבים לי שזה פוגע וזה, ולא הייתי רואה, לא הייתי יודע. כל השנה הראשונה.
אתה גם היום לא כל כך קורא מה כותבים לך בדיאמס,
נכון? לא, אני לא רואה הודעות, אבל אני, כן, אני, אם מישהו בא לי ברע, אני חוסם, אין לי כוח.
כן. יש את הדקות הראשונות שהן קריטיות, שאני כותב משהו שיכול להיות ביקורתי מאוד, ואני לא יודע איך הוא יתקבל, ומעניין אותי לראות אם אנשים איתי או נגדי.
מה אין לך רוח.
כן, אין לך רוח, בדיוק. אז זה נגיד מאוד חשוב לי. אגב, אני גם לא אוהב שכולם בצד שלי. אני לא אוהב את זה.
כי אז אין דיון.
גאון, מדהים, זה, אני לא אוהב את זה. אני רוצה, כאילו שכולם מרימים לי, וואו, בול, זה נחמד.
אני מתה על זה.
מה לא רוצה שיגידו לך?
לא, אני רוצה שיהיה דווקא, אני רוצה... לא, אני רוצה שיהיה...
עולה על זה, תגיבו לי רק גאון, בול, מדהים, מושלם, חיים שלי.
לא, אז זה כאילו... רק אהבה. כי אני אוהב שיש גם דעות נגד, כי רק ככה באמת, בסופו של דבר, מתפתח דיון. זה, קודם כל, בוא אני אספר לכם משהו. היום הבידור והרכילות, האייטמים שלי, ובלי חלילה לזלזל באף תחום או כתב אחר, הם הכי נקראים באתר בפר. כלומר, שיש רשימת, כל חודש רשימה שמתפרסמת אצלנו פנימית כזאת של אייטמים, אני בראש בפר.
ולפני הרשתות זה גם היה ככה?
כן. רן ונינת נפרדו, ובאותו, יהודה ונינת, רן ונינת, סליחה לדעתי, באותו עם אריאל שרון. דאז ראש הממשלה או ראש הממשלה שעבר, אבל עדיין אריאל שרון, הורדם, כלומר היה בתרדמת, בקומה, ורן ונינת היו בפסגה.
רן ונינת אפילו... נפרדו בזמן ההתנתקות.
אז כן, אז כנראה שזה היה שם, זה מסתדר לי עם זה, כן? וזה היה בראש הזה. ובואו נגיד לכם משהו על הרכילות. קודם כל, כשאני השתחררתי מהצבא מגלץ, אני התחלתי, התקבלתי לשתי עבודות, לאולפן שישי ולגיא פינס. וזה מאוד מאוד מכובד להתקבל בגיל 21.
מה היית אמור לעשות באולפן שישי?
תחקירן, שתי התוכניות. פה תחקירן מוזיקה, כי בגלץ זה הייתי המפיק הראשון של גלגלץ. מצד אחד-אחד, אני מפיק, המפיק הראשון שלו. אבל התפקיד שלי, הדיי ג'וב שלי היה בחדשות.
הרציניות?
מה עשית בגלץ בחדשות?
בהפקה, מפיק.
היית מפיק אקטואליה.
כן, חצי שנה באגרון, ואז אחרי חצי שנה שסבלתי שם, אגרון זה הפולפנים בירושלים, חזרתי
ל... עכשיו הם יפים,
שאתה יודע. מריצים זכרונות, אני מושג מהמדבר.
לא הפסדת. ואז התקבלתי שתי עבודות שזה מאוד מכובד, כאילו בגיל 21, עוד זה. והשערה הייתה שכאילו מי שמתקבל גם לזה וגם לזה הולך לאולפן שישי, כי זה א', זו מהדורה מאוד יוקרתית, ב', חדשות ממותג יותר גבוה ויותר חשוב. וכמובן שאני הולך נגד השערות, ובחרתי בגיא פינס, שאיפו אותי אחרי שלושה שבועות.
אשכרה.
כן.
איפה לשאול? מה הילה?
כן, חיים אתגר היה כתב. אני הייתי תחקירן בחפיפה, והייתה תחקירנית שהיא חפפה אותי, והיא בעצם עוזבת וזה, והיא כתבה לחיים אתגר הערה. זה היה תחקיר על ילד בקסיס ואימא שלה, ריימונד, והיא כתבה לה שהן לא מרועיינות כל כך טובות, וצריך, נתנה לו טיפים איך לרעיין אותם.
כן.
שבין היה זה ממש חמוד, הוא לא כל כך אהב את זה.
מה זאת אומרת?
הוא לא אהב את ההערה הזאת.
שהיא נתנה הערה או
כן,
את אופי ההערה?
לא, את התחקיר, ואז הוא התקשר אליי ביום שישי, והוא אמר לי, סוויסה, אתה חדש וזה וזה, אני לא בבטענות, אבל שתדע, בוא שכל אחד יעשה את התפקיד שלו, אני מעדיף לא לקבל קלי הערות. שזה אגב מטומטם.
זה אבל כאילו די סטנדרט של תחקירים.
כן, להפך, תן לי הערות. ברור, אבל לא יודע, לא יודע מה עבר עליו, לא יודע מה עבר עליו.
אנקדוטה, אנחנו אוהבים את יעלה בקסיס, היא באה אליי לבית חולים כשהייתי בניתוח, עם בובה של חיבוקי, כשהייתי בן 3. יעלה בקסיס, אני אוהב אותך, סליחה, הייתי צריך להגיד.
מה זה אחת המעממות, יעלה בקסיס?
לא רוצה לקבל הערות.
לא רוצה, אז אמרתי לו, תשמע, אני סבבה, קיבלתי, אבל קיבלתי, אני מקבל את ההערה שלך, אבל אני חייב להגיד שאני לא, זה התחקיר הראשון שעשינו. אני לא יודע בכלל איך עושים תחקיר, כי תחקיר רדיו וטלוויזיה זה משהו אחר לגמרי. אז כאילו זה קרן, ואז נהיה ריב, וסכסוך כזה, וזה וזה, ואני הייתי הקורבן שלו, כן. כאילו אני הלשנתי, סכסכתי, לא יודע מה קרה, לא משנה.
וואי, נשמע כמו משהו, מה זה מוגזם?
כן, אולי זה סתם התירוץ.
יסלח לי השם כשאני מסתכל מהצד, ואני לא בתוך התעשייה הזאת, בכל מקום שאני מסתכל, אני לא מדבר על אנשים ספציפיים, גם על גיא פינס, אבל לא ספציפית, ואני לא מכיר שם אף אחד, יש וייב שכולם נחשושים קצת, כולם לא מפרגנים,
כן.
כולם
אתה צודק,
בתחרות.
אתה צודק וזה מתחיל בגלץ.
מעניין.
זה מתחיל בגלץ, בגלץ זה מאוד ככה, בחדשות, בעיקר בחדשות.
שיר לא חתומה על הפודקאסט מרגע זה.
אני לא חתומה על זה, אני לא
קשורה
למה
שאני אמר. עד שאנחנו מסיימים לדבר על גלץ, היא לא חתומה על הנאמר.
אני הולכת הצידה.
אנחנו נדבר, כן, גלץ.
אז נגיד, גלץ זה מאוד מאוד זה, ואת רואה ילדים בני 18, שמגיעים חמודים וחרוצים עם אמביציה ותמימים, ומגיעים למחלקה הזאת, ובתוך חצי שנה, א', משתנה להם הסלנג, הדיבור, ב', יש שם איזה אטיטוד שעובר איזשהו סוויץ', שזה אגב, כל מה שאני אומר רלוונטי לתקופתי.
קצת כמו להיות הומו. במידה מסוים.
מה, שמה?
להגיע לגלץ.
שזה מה זה להיות הומו בהקשר הזה?
לא, לאמץ סלנג אחר, פתאום להשתנות.
כן, אבל לא בקטע טוב. במיוחד במחלקת, רק במחלקת אקטואליה, שהם נורא תחרותיים, נורא רוצים, כי מתחילה באמת תחרות, הרי אתה מתקבל לתפקיד, ואז איזה תחום תקבל, איזה תחום סיקור, שזה כבר תחרות, ואז המפיקים, איזה תוכנית הם יקבלו להפיק, שזה גם עוד תחרות. אני אף פעם לא הייתי חלק מהקליקה הזאת, אף פעם לא הייתי, הייתי גם דתי אחר לגמרי, נגיד כל מה שקרה איתי אחרי גלץ, היה כאילו מאוד הפתעה. כאילו, אף אחד לא ציפה שכאילו יקרה משהו. היו שם הרבה אחרים שהיה אמור לקרות.
למרות שהיום אני חייבת להגיד, ואני לא אומרת את זה רק כי אני עובדת שם, אני חייבת להגיד שהאווירה הרבה יותר טובה ממה שהיה. גם הרבה יותר טובה ממה שהיה כשאני הייתי חיילת. כשאני הייתי חיילת זה הרבה יותר קשה ממה שיש.
כשאני מבקר אני רואה שאנשים כן היום בטוב, אני הייתי בשנתיים האחרונות.
בתקופתי היו דברים שלא היו עוברים.
היום אפשר לחשוף הכל.
אפשר, ויש לי כמה שכאילו...
אבל אני חייב להגיד שמישהו מהצד שלא, אני לא הייתי בגלץ, אני הייתי פקידה, גרסתי מסמכים באוגדת עזה, סגרתי 1-3, תשמירות, תורנויות מטבח, אני כאילו תמיד הסתכלתי מהצד על גלץ, קצת פריבילגים, כאילו אתם משיגים מקצוע, עזבו, אני הצלחתי בדרכים, לא דרכים,
דרך האינסטגרם. נו, ובמודיעין לא משיגים מקצוע.
לצמוח. קודם כל הוא צודק, אני אם לא הייתי בגלץ, החיים שלי נראים אחרת.
100%
לי זה שינת החיים. אין לי תלונות, אם הייתי עושה את זה שוב, ברור שהייתי עושה את זה שוב.
דווקא כמישהו שאני לא הייתי בגלץ, התחלתי מהאינסטגרם, אני כאילו שמח שהיום אני אמנם לא כותב חדשות, אבל אני שמח שהיום באמת יש הרבה חשיפה, וכל אחד יכול לבוא ולהקים את הפלטפורמה שלו ולכתוב. מצד שני, אני רואה, אני לא אגיד שמות, אבל אני רואה דברים בטיק טוק, לא תאמינו, ההוא בגד באי, ואנשים פותחים והם נהיו כתבים לכל דבר.
סתם אנשים, אתה אומר, כאילו?
סתם אנשים. שוב, אני לא מכיר אותם, לא אומר שהם גם לא, אני לא יודע אם מה שהם אומרים נכון או לא, אבל זה ממש מרגיש
כאילו
דברים.
כאילו זה נהיה פרוץ, אותו.
עם אפס אתיקה.
כן,
אפס
אבל
אתיקה.
זה, קודם כל, כן, התחום הזה יותר פרוץ. הדיון הזה כבר מדובר המון המון זמן. מתחילת הרשתות החברתיות, שכל מי שיש לו מעל 10,000 עוקבים, הוא כבר עיתונאי, וכל מי שיש לו זה, אז הוא מבקר טלוויזיה, או תיאטרון, או whatever. יש אנשים שמנצלים את זה ועושים את זה דברים טובים. יושב מולי כרגע אחד כזה.
יא, תודה.
ויש אנשים שבאמת פורצים ממש ממש גבולות. הדבר, האירוע האחרון, שאני זוכר שהוא כזה היה מוגזם, כל הסיפור של סטטיק ואללי.
כן.
בגד, לא בגד. עכשיו, אני פעם הייתי בשירותים, יצאתי משירותים במסיבה בברלין, אני פותח את הדלת, מישהו אומר לי, סוויסה. אני אומר לו, כן, ועכשיו בברלין, כן? ואז הוא אומר לי, אני חייב לשאול אותך משהו. אני אומר לו, סטטיק ואללי. איך ידעת? אני בשוק, איך זה? כמות האנשים ששאלו אותי על הסטטיק ואללי, עכשיו, באיזה עולם, וזה לא משנה אם זה היה או לא היה, באיזה עולם, התעסקות בבגידה הייתה או לא הייתה שוב, לא רלוונטי, מדוברת בכזאת קלות. אני, כשאני נכנסתי לישראל היום, העורך הראשי לקח אותי לשיחה. אמר לי, סוויסה, אני אוהב את מה שאתה עושה, אני מעריך אותך, שמך הולך לפניך, אני לא אתערב לך, אבל אני רוצה דבר אחד. שאלתי אותו מה הוא, הוא אמר, לא להיכנס לאנשים לתחתונים. עכשיו, אם הייתי נכנס לאנשים לתחתונים, כנראה שלא היו זוגות נשואים היום בביצה. אבל סתם, תקשיבו רגע, רציתי להגיד משהו אחר. אמרנו קודם על הרכילות, בידור, רכילאי וזה. כשרון לשם...
רון לשם של אופוריה.
רון לשם של אופוריה, הוא היה עורך אנרג'י מעריב, זה היה אתר של מעריב בזמנו, וסגן עורך מעריב. והוא אומר לי שהוא שמע לה ושיש לי פוטנציאל להיות כתב רכילות, ואני הייתי כבר הייתי חילוני, אבל...
מה המילה רכילות עשתה לך?
אז זהו, אז אמרתי, אני נעלבתי.
אשכרה.
אז כתבתי לו, הוא אומר לי, רוצה להיפגש, וזה אמרתי לו, לא, לא רוצה להיפגש, כאילו... אז הוא אמר לי, בסדר, אני מבין אותך ומכבד, אבל סתם טיפ להמשך החיים, אם מישהו רוצה להיפגש...
תיפגש.
כן, תיפגש, לך תדע מתי זה יפגוש אותך שוב. אז אמרתי לו, וואלה, צודק, אז בוא ניפגש. אז הוא אמר לי, לא, עכשיו אני לא רוצה. אבל הרגע אמרת לי, שאם מישהו רוצה להיפגש אותך, תיפגש איתו. ונפגשנו, והגעתי אליו, והוא אמר לי, בוא תהיה, חסר לי כתב בריאות. אמרתי לו, מה לי ולבריאות? אני מפחד ממזרקים, תשחרר אותי מהדבר הזה.
עשו זינוק בקורונה.
כן, ואז הוא אמר לי,
יהיו כוכבים.
בוא תהיה כתב רכילות. בוא, תביא את עצמך. תביא את מי שאתה, תביא את הערכים שלך, את הבן אדם שאתה, דווקא אתה, אל תהיה הכתב הנסטי הזה, הרע הזה, תביא מהמקום שאתה גדלת עליו, דווקא מהמקום שאסור לרחל לפי התורה, אני דתי לשעבר, תביא אותך לדבר הזה. ואני חושב שזה היה חרטוט שהוא אמר לי את זה.
כדי להכניס אותך?
כדי להכניס אותי, וזה שכנע אותי. ובהרבה שנים לא הייתי הכתב שמביא את הערכים שלי ואת מי שאני ואת הזה. זה משהו שקרה עם האינסטגרם.
אתה פתחת את האינסטגרם?
פחות משלוש שנים. זהו, חוגג
300K. אז ממש פתחנו ביחד את העמוד.
כן, כן, אז הנה, זה הזה. אגב, לא תכננתי לפתוח. לא, אני ממש התכחשתי לאינסטגרם. אני לא הייתי מהאינסטגרם, אלה שמצלמים את עצמם. אני עד היום...
גם אני תפסתי ככה את האפליקציה הזאת, אנשים שרק מצלמים את עצמם, מה מעניין אותי?
כן, גיליתי שיש הרבה פלטפורמות באינסטגרם, ומה שקורה זה שהם לוקחים את האייטמים שלי מהעיתון, את כל הסקופים שלי, ויש לי
והיו... ומפרסמים.
ומפרסמים בשמם.
וככה גם אתה פתחת את הפשוטה באינסטגרם, כי מישהי גם מלך את הזהות.
כי היה לי פשוטה בפייסבוק, ואז גיליתי שמישהו פתח עמוד אינסטגרם בשם הפשוטה, ופשוט כל פוסט שהעליתי בעמוד הפייסבוק של הפשוטה, הוא בא ואלה באינסטגרם.
אז הכריחו אתכם לפתוח אינסטגרם.
הגיע לאיזה 10,000 עוקבים, ואז אמרתי, לא יקרה, הוא לא יעשה עוקבים על גבי, וגם ראיתי שיש לו הרבה לייקים, אז אמרתי, מה זה, יש שם יותר לייקים מבפייסבוק. אז פתחתי.
יפה. אז אני זוכר שאחד האייטמים שכזה תפסו אותי, זה היה עדן בן זקן לוקה לפסטיגל. וזה אחלה אייטם גם היום, אבל אז זה היה מעולה, כי זה פעם ראשונה שלה, והיא הייתה כזה בשיא. ופתאום רואה שכולם מפרסמים, ואף אחד גם לא אומר שעכשיו גם למים יתנו קרדיט, כאילו נתנו קרדיט לישראל היום. אז אמרתי, אוקיי, טוב, הגיע הזמן.
ועכשיו כשזה עמוד שלך, יש לך יותר כוח בידיים. אתה לא כפוף למערכת, אתה לא מישהו שאפשר לפטר יום אחד.
נכון.
אתה חופש.
קודם כל, אני עושה הכל לבד, ואני מחליט מה עולה ומה לא, אבל קודם כל זה עובד בסינכרון עם ישראל היום, כלומר, כי אני, העיתון הוא מאוד מאוד חשוב לי, כלומר, קודם כל, העיתון והאתר וזה, זה לפני הכל, גם בתפיסה שלי וגם בפועל. אלא אם כן, יש לי עכשיו סיפור שחייב לעלות, ואני לא אחכה שעכשיו האתר יעלו את זה, כי אני יודע שזה הולך לברוח לי, אין סיכוי כזה, אז אני ישר מעיף את זה בכל הרשתות. אגב, היום גם לא מספיק להיות באינסטגרם.
טיקטוק?
ובעוונותיי, אני בטיקטוק, כי אני יודע שאני חייב להיות שם, אני לא הבנתי את הפלטפורמה.
איך עושים את זה בטיקטוק?
אז אני מלא דברים כזה...
שאתה מדבר?
לא, 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 לא. אני שונא לראות את עצמי מדבר, כשאני מתראיין לטלוויזיה, אני לא צופה בזה, כשהשתתפתי ב-YesMan, לא צפיתי חוץ מקטעים מסוימים עם ההורים שלי, כדי לוודא שהם יוצאים טוב.
ב-YesMan, אבל גם ממש נחשפת.
YesMan, הציעו לי כל תוכנית ריאליטי כמעט, חוץ מחתונמי ומאסטר שף. אני חושב שאני יכול להיות דמות ריאליטי טובה, אבל אני חושב שאני גם לא אעשה את זה לעצמי לעולם.
חשבת על זה?
תמיד חושבים. את לא ישר, גם מי שאומר ישר לא, מיד לא, אז חושב על זה שנייה אחרי
שמלטה. שמע לי פחד אלוהים.
זה פחד אלוהים, קודם כל יש אנשים שזה סדיר להם את החיים. יש אנשים שזה הרס להם את החיים. בוא נגיד שזה יותר סיכון מאשר לא סיכון.
זה מאוד ארוך, הם מאוד מנסים לייצר סיפור.
תראה, ריאליטי הוא ארוך, אוקיי? אבל יש הלך רוח של בן אדם שאתה יכול להבין. ברור שבונים סיפור. אוקיי? אבל יש לבנות סיפור ויש לבנות סיפור. אני עשיתי תחקיר על חתונמי, שם הרבה פעמים המציאו סיפורים, בנו סיפורים, כלומר, הפכו סדר, לקחו מלא מתמודדים שישבו מולי ואמרו לי, תקשיב, זה לא אני, זה לא אני. עכשיו, אני באמת, באמת הרבה מאוד שנים חשבתי שאי אפשר להמציא בן אדם, אי אפשר להמציא זה, הרי בסופו הוא אמר את הדברים, הוא התנהג ככה. אם כבר אנחנו ברוח התקופה, אז דיאן ונתנאל. אלו שני אנשים שאנחנו הבנו מי האנשים, כן. לא צריך עורך, זה פשוט מגיע נכון. מעצמו. להפך, במקרה הזה אפילו, אני בטוח עוד שומרים עליהם. הבנתם? כן. כאילו, כלומר, מרוב שהם גרועים בהתנהגות שלהם
אני
בעייתית.
אני מודה שבהתחלה, בשניים, שלושה פרקים הראשונים, כשרק התחילו לדבר על זה שהיא מפוטרת מהדיקה וכו', אני ישר אמרתי, אני לא סובל אותה, אבל אולי זה מוגזם, ואולי יש פה איזה עליהום, אבל התגובות קיצוניות, וצריך לזכור, שזה רק תוכנית, כי היו תגובות רעות גם, סתם, אני מסתכל על העונה של לפני שנה עם זהב הבן, גם על מור לרמן, שהיא בסך הכל חמודה, לא התחברה אז לגל גברם, היום אף אחד כבר לא זוכר את זה. אבל היא הייתה בסך הכל בן אדם חמוד, וכאילו מאוד מאוד היו תגובות אמוציונליות, וכאילו אמרתי, אולי יש פה איזה משהו, אבל ככל שהפרקים התקדמו, אתה רואה שדיאן ונתנאל, זה לא הדבר הרגיל שמגיבים לו.
אז בוא נגיד לך עוד משהו.
זה ממש מוגזם.
אז בוא נגיד לך עוד משהו, הם גם, הם עוד שומרים עליהם יחסית. עזבו, הם גמורים שניהם, אוקיי? שניהם היא בבעיה.
לא, זה לא יהיה בווייב של כשהם ייצאו, אז כאילו הם היו כל כך מדוברים שיקחו אותם לדברים.
היום לא. פעם כן, זה ההבדל בין פעם להיום.
שמה?
כל המיטו וגלגולה והשלוחות שלו, של איך מתנהגים והתאמרות ויחסים בין אנשים ומה אומרים ומה לא, אם נגיד פעם, נגיד ב-2016...
הצבא האמת של שי חי.
בדיוק. אז זה היה, האנשים האלימים והכוחניים היו כוכבים. הרי שי חי, אם לא היה בועט בקרטון, אם לא היה יוצא, היה מנצח. אז הם היו כוכבים. היום אנשים למדו לצאת נגד התופעות האלה, אין לאנשים כוח וסבלנות ורצון זה, במיוחד שהם באמת גם שניהם מאוד מאוד בעייתיים, הם כל אחד בנפרד יש לו את הבעיות שלו, וביחד הם יצרו עוד יותר חיבור לא טוב לשניהם.
אני שואלת שאלה עכשיו, תבחר אם לענות מה שאתה רוצה.
אני עונה לכל.
אתה מרגיש שאתה מושפע מכמה שאתה מחבב את האנשים בדרך שבה אתה מפרסם את האייטרים? ככתב, שכאילו אמור להיות מימן, למרות שהיום יש לך דעה, כי אתה לא רק כתב, אלא אתה נמצא באינסטגרם, אתה מסקר אחרת?
יש השפעה, אי אפשר להגיד שאין השפעה. עכשיו, הרעיון הזה של עיתונאי חייב להיות אובייקטיבי, אני חושב שהוא גם קצת, דברים זזים, העולם זז. כל חוקי האתיקה, שכמובן שמצייתים ועובדים לפיהם, אז הם לא נכתבו כשהיה אינסטגרם, לצורך העניין. כל הזמן צריך לתקן, והעולם משתנה, אז הדעה שלי היא קיימת, ואני משתדל לשמור, כאילו, על אובייקטיביות, כי יש לי דעה ואני
לא
מביע אותה.
לא צריך אובייקטיביות, אלא, אני...
לא, אבל כשאני כותב על מישהי, אם אני לא אוהב את דיאן, אני לא מתחבר להתנהגות של דיאן, אוקיי?
כן.
אז, ואני יכול לכתוב על זה טור, וכתבתי על זה טורים וזה, אבל אני, נגיד במקרה של דיאן, קרה משהו להפך. קיבלתי עליה, נגיד עכשיו בדרך לפה, קיבלתי איזה קטע מאתמול בלילה.
26 קילו.
שאני יכול להעלות אותו, והטראפיק אצלי התפוצץ, והיו לזה מלא 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 תגובות, ודווקא בחרתי לא להעלות אותו. דווקא מהאפקט ההפוך, כי קל היום
לדרוך עליה.
ואני גם, אני נגד הקטע הזה, אבל כבר הבנו את הבן אדם, הרגנו אותה מספיק בטוקבקים, אני לא רוצה עוד להוסיף אש לדבר הזה.
גם יותר מדי יש תהפוך אותה לאנדרדוג, למישהו ש...
זאת לא, זה לא השיקול. יש, זה, אבל זה לא השיקול, אני פשוט לא רוצה שעוד יגמרו אותה. אני נכנסתי, היה איזה פרק, הפרק שמצאו נגד עלייה, אני באמת, אני הרקתי את שלושתם, אני כתבתי להם גם תגיבו בפוסט, כדי שהם יצאו מהבית שיראו איזה בושה הם. זה משהו שבחיים לא כתבתי. אבל הגיע להם והתעצמנתי, יש איזה זמרת שלא נגיד את השם שלה, כדי אנחנו נעשה את המטרה ההפוכה. זמרת צעירה, שאני מחווה, וגם הגיע לי איזה סרטון שלה, הגיע איזה סרטון שלה, שבאמת אני הייתי שובר את הרשת, ואין בעיה לפרסם אותו, והוא עד היום אגב לא התפרסם, אבל יש שם איזה משהו שברירי בבחורה הזאת, שהוא... לא רציתי כל כך להרוס לה, אמרתי שזה יכול אולי להרוס לה את ה... לפגוע בה מאוד.
עשית פעם, פרסמת פעם משהו שהרס למישהו את הקריירה?
תראו, אני תמיד אומר לעצמי, רגע, זאת העבודה שלי. אני תמיד מזכיר לעצמי, כי יש כל הזמן התלבטויות, גם אחרי 18 שנה בתחום, כל פעם, כל אייטם, תמיד השיקולים עולים כל הזמן, כמובן בדברים יותר קריטיים. אני הרבה פעמים צריך להזכיר לעצמי, רגע, זאת העבודה שלי, והרבה פעמים נגיד שאומרים לי, הרסת למישהו, אז הרסתי להרבה אנשים הרבה דברים, או להרבה גופים, אבל אני תמיד גם מזכיר לעצמי, זה לא אני הרסתי, זה הוא הרס לעצמו.
אני רק מפרסם.
אני דיווחתי על זה. הוא לא היה צריך לעשות את הדברים האלה, הרי אם הוא לא היה עושה אותם, אז אני לא הייתי מדווח עליהם. כלומר, זה לא, אני רק מיידע את הציבור. עכשיו, אני לא מתעמם, כן? יש גם מקרים שאם לא הייתי מפרסם, אז כנראה היו נעלמים. כן. אני לא מתעמם, אני יודע, אני מודע לכוח שלי, אני מודע לעבודה שלי. סתם דוגמה, אלינו קודם את תחקיר חתונמי פגע מאוד בתדמית. והרבה פעמים שואלים אותי, גם בהרצאות ובכלל באינסטגרם, תמיד שואלים אותי, לא פחדת?
מקשת,
מלפרסם את זה? לא, התשובה היא לא פחדתי, ולהפך, אני בטוח שהם גם מעריכים אותי הרבה יותר, ואחרי התחקיר הזה, ואני גם יודע שאם זה היה הפוך, כלומר, אם היה להם תחקיר דומה, הם עושים את זה, כלומר, הם כן מפרסמים כשיש להם תחקירים, אז למה שאני אפחד או שזה? וזה פגע מאוד בתדמית, פגע מאוד בפסיכולוגים. האם אני מצטער על זה? לא, אתם תצטערו על זה, אתם תעשו את החשבון נפש.
לא, זה אבל אני ברור, זה דווקא דבר שהוא כאילו יש לו ערך מאוד מאוד גדול מבחינה תרבותית, ערכית, מוסרית, זה שהם לוקחים מתמודדים ומוציאים אותם אחרת לגמרי ולא נותנים להם שום ליווי פסיכולוגי, נכון? זה היה האייטם.
אני אדבר מהזווית שלי, אני לפעמים באיזושהי נקודה בלב, בדיעבד המחשבה לאחור, היו פעמים שאולי היו לי קצת נקיפות מצפון על מתמודדות יותר, נגיד שכתבתי על אלה אילון בהישרדות.
כדעה.
שלה, כדעה. כן. או על קובי מרימי והשיר המחריד הזה שהוא נסע איתו לאהוב את זה.
כן.
זה לא אשמתו, מסכן.
לא אשמתו, הוא חמוד, הוא מתי הקובי הזה.
לא, תמיד זה כואב לי עליו שזה לא אשמתו, כן.
נכון, אבל השיר נוראי.
אז אתה נגיד יותר עדין ממני, בגישה שלך וזה, כי זה גם לא כל כך,
זה בהומור.
המקצועות שלנו, העמודים שלנו הם אחרים לגמרי.
כי זה בהומור, אני בא להתחיל.
אתה הומור, לא, אבל לפעמים ההומור הזה יכול להיות גם יותר קשה מ... אני מלא, אני זה כאילו התפקיד שלי, כאילו מתבקש, אני אגיב.
יש יחסי give and take.
כן. כן, זה עובד ככה, אין מה לעשות. למזלי, אני כבר, אני לא בשלב שנגיד, או מעמד שמשקרים לו, או... כבר נגיד, בהתחלה היה לי חרדות כאלה, נגיד, נתקשר לשאול מישהי עם זה, שלא ידלוף, שלא יודע, היום מי שעובד איתי, עובד איתי.
לי קשה עם כפוי טובה.
אז זהו, אז יש לי דוגמה מעולה כזאת.
כאלה שמפרסמים, אל תתערבו, זה החיים האישיים שלי, אבל הם יודעות באותה מידה להזמין צלם שיצלם אותם לקמפיין החדש שלהם.
נכון, אני פעם ריאנתי, בתקופת הישרדות, ריאנתי את יובל המבולבל. ובסוף הרעיון, שאלתי אותו, טריק ברעיונות, שאומרים דברים, נושאים כבדים או קשים, לסוף. שאלתי אותו, אמרתי לו, שמעתי שיש לך בת טרנסית. והוא היה בשוק שאני יודע, אף אחד לא יודע מי זה אז, והוא אמר לי, תשמע, נכון, ואני, אל תכתוב על זה עדיין, כי אנחנו בתחילת התהליך, אני מבטיח לך שאתה תהיה הראשון שמראיין אותי על הדבר הזה.
ואני זה בפינס.
כן, לא, רגע, זה היה הצעת קודם.
זה הסוף.
לא, ואז באתי ואמרתי לו, תשמע, יובל, זה נושא שהוא קרוב לליבי, כל עניין הלהט"בי, במיוחד טרנסיות שלא מקבלות מספיק ביטוי, טרנס בכלל, אז אני ממש אשמח שנעשה את זה ביחד, אני מוכן אפילו שנעשה משהו יותר גדול, נעשה סרט, טלוויזיה ביחד עם כתבה בעיתון, כלומר משהו, זה הבטיח לי, הבטיח לי, הבטיח לי, אחת לכמה זמן, אני הלכתי למולדת של מיכל הקטנה, שזה בשבילי המון מאמץ, כדי לפגוש אותו שם, כדי לדבר איתו על זה שוב, ולהזכיר לו את הדבר הזה.
מיוזמתך, כאילו לא קבעת איתו.
מיוזמתי.
כי רצית לספוס אותו שם.
כן, לא, קבענו, אמרתי לו, יובל, אני בא לדבר איתך. אתם יודעים מה זה בשבילי אחת? אני לא הולך למהולדת של מחלה קטנה. לא אישי, חלילה, מחלה קטנה, אני לא הולך למהולדת.
מהולדת, כאילו.
כאילו, אתה צריך להיות אבא שלי כדי שאני אבוא למהולדת שלך. לא, לא, קשה לי, האירועים המוניים קשים לי. והכל נסגר, וכל פעם הזכרתי לו, ואז אני זוכר שפתאום הייתה כתבה בלקראת הגאווה, בשבעה לילות, שהוא התראיין, והוא סיפר שם על הבת הטרנסית שלו, ואמרתי לו, איך? אז אמר לי, לא, אני הבטחתי לך שהבת שלי ואני ברעיון ראשון, שסגור, סגור, סגור, או אפילו שלחתי את זה בהודעות קוליות, כלומר, אתם מקשיבים להודעות ואתם אומרים, אוקיי, זה סגור. ואז אני גיליתי שהוא הולך לאירוע יחסי ציבור של זה מותג אופנה, ביחד עם הבת שלו, ושם הם התראינו. וזהו, בכזה זה, אני אגיד לכם את האמת, הייתי בשוק, אני עד עכשיו, אני חושב, תוך כדי שאני מספר את זה, אני קצת בלם, זה כבר לא קורה, כלומר, ועליי, כלומר, אתה גם לא חייב לי כלום, אתה יכול פשוט להיות בן אדם ישר ולהגיד את זה.
אבל זה לא עובר דרך יחד, דברים כאלה?
הוא, זה עבד מולו, כאילו, הוא היה יחסי ציבור של עצמו, אז היה לפחות, גם ראיינתי אותך כבר, וכאילו, והיה לי גם עוד איזה רעיון מעולה בשבילו למשהו, היה חיבור מעולה, דיברנו מלא אוף דרך.
שאלת אותו למה? מה?
שאלתי אותו, ואז הוא אמר, בסיבוב הראשון הוא אמר, לא, התכוונתי אני והבת שלי.
הדרך שלו.
לא, בסיבוב הזה, כן. אני חושב שהוא עשיתי את המהלך הכי ילדותי. עשיתי באמת מהלך ילדותי, כאילו היה לי מהלך ילדותי שמחולק בשני שלבים, עשיתי רק מהצד אחד, צד הראשון הורדתי עוקב, כאילו אחרי ילדה בת 16, הורדתי ממנו עוקב.
ואני לא מוריד עוקב בחיים, זה הכי מפחיד בעולם.
כן, לא, הורדתי ממנו עוקב. אגב, כי מראש שמתי את העוקב הזה, לא, כאילו פחות מעניין אותי לראות את יובל המבולבל, כאילו, לא, כאילו זה פחות תחום העניין שלי. וגם רציתי לחסום אותו. אמרתי, אל תהיה עד כדי כך ילדה בת 16, ועצרתי את עצמי בשלב הזה. עכשיו, כשסיפרתי על זה שוב והתחממתי שוב, אני אחסום אותו.
נתת פעם למישהו לנהל לך את האינסטגרם?
ניסיתי, שבוע שעבר.
וואו, ממש טריק.
כן, ניסיתי שבוע שעבר, ואז הוא העלה סטורי על זה שמסי, מסי קוראים לו, כן, מסי, לא, מסי, סליחה, השני, מי השחקן, לא נאמר,
רונלדו?
מסי, רונלדו, כן.
החתיך.
קרא לבן שלו, לבת שלו, לא יודע מה, נגיד סתם דוגמה, אלקסה, אוקיי, נגיד משהו כזה. קודם כל, מי שמכיר אותי יודע שמסי זה פחות תחום העניין שלי, למרות שנגיד שם של ילדים, אנשים אוהבים. נגיד, אוקיי, זרמתי איתו וזה, רק פשוט הוא נתן את השם של הילדה שכבר חיה 5 שנים, ולא זאת שנולדה, או הבן שנולד, או נולדה, אז אמרתי, אוקיי, זה כנראה לא יעבוד. קשה לי, בגלל שאני לא גוף, גיא פינס יכול להאשים מיליון אנשים במערכת, אני, אם אני מוציא משהו על מישהי, או זה...
אתה לא רוצה להפוך למערכת?
מה זה?
אתה לא רוצה להפוך למערכת בפני עצמך?
היה לי פעם איזשהו חלום כזה.
ערב טוב עם ערן סוויסה.
לא.
לא, לא בהקשר של תוכנית טלוויזיה, בהקשר של...
כן, זה הוצא לי לא מזמן גם, זה כל הזמן מוצא לי.
טוח.
כן.
ולמה לא?
מה שגיא פינס עושים, הם עושים מעולה. מה שגיא פינס עושה, הוא עושה מעולה. לנסות לעשות גיא פינס, אני לא עושה יותר טוב. מה כן אני יכול לעשות? אני יכול לעשות משהו אחר בתחום הבידור, שהוא קונטרה לעולמות האלה, כי בעיניי יש משהו קצת מיושן להגיש בפומפוזיות עכשיו.
ויש לך תכנון לעשות כזה דבר?
לא, לא משהו שהוא קונקרטי, וזה היתרון והחיסרון שלי, זה שאני בן אדם ולא גוף, אז זה יתרון, כי אנשים מדברים עם מישהו, מגיבים למישהו, אני גם עונה הרבה פעמים.
אתה יכול להביע דעה. אני אומר, הדעה זה מה שאני אוהב לראות דעות, והיום יש כל כך הרבה דעות, סליחה, לא צריך להיות אובייקטיבי, מותר לי שתהיה לי דעתי. היה מקרה שכתבתי סיכום פרק של אח גדול, היה להם משימה ללכת על איזה קרש עם משקפי תלת מימד, ואז כתבתי תליה שכולה התחלת, כל הכבוד, שהתגברת על האומץ, אהובה שלנו, ואז שורה מתחת כתבתי, בר, מה את צועקת שזה מפחיד כמו משוגע, תתגברי על זה ותעשי את זה. כן. מותר לי להגיד מה שבא לי. כן. ואני אומר, מותר להיות לא אובייקטיבי, אם יש כל כך הרבה הצפה, אני לא חייב כלום.
כן, אבל אתה בטח לא חייב, אבל כעיתונאי זה משהו אחר. כעיתונאי, כגוף.
אבל איך אתה עושה את ההפרדה? כי אני רואה את איך בר מסתכל עליך, ואיך אני מסתכלת עליך. בר מסתכל עליך מתוך הפריזמה האינסטגרמית.
נכון.
אני מסתכלת עליך מתוך הפריזמה הקצת גלצניקית כתבית.
כן.
אז כאילו כל אחד מאיתנו מתייחס אליך בדרך אחרת, והשאלה היא איך אתה מתייחס לעצמך.
כן. אז אני מבחינתי, אני עיתונאי, אני פלטפורמת בידור, אתם יודעים מה, עזבו את העיתונאי, כי זה גם האינסטגרם וזה וזה, ברור שאני עיתונאי שעובד בעיתון, אבל אני, יש לי פלטפורמת בידור, שאני, הרבה פעמים, אני גם את וגם הוא, לצורך העניין, אני את כמדווח, כפרסום ראשון, כמראיין, כדברים בלעדיים, ואני הרבה אתה, יש לי מה להגיד, יש לי מה להגיד, ואני לא מוותר על זה. אני הרמתי לתליה בתחילת העונה, כי היא הייתה מהממת וזה.
עשו לך בעיות עם זה בישראל היום, בהתחלה?
לא, להפך, ישראל היום נהנים מזה.
כן, ולהם טראפי.
ישראל היום, להפך, הם מעודדים את זה.
תגיד, תביעות דיבה, דבר שקרה?
כן. אופיר עשה כתבה אותי 3 פעמים.
4 פעמים.
כן, השקיעה.
וואי, איזה אישה, נכון היא דומה לזאת עם מתפוס את הקריש עם האודם? היא נראית בדיוק אותו הדבר.
הוא כבר הסתכסך איתה 3 תביעות דיבה, אתה רוצה שהוא יגיד את זה?
לא, אני באמת לא זוכר איך היא נראית, אני יודע איך אופירה נראית, אבל אני לא זוכר איך היא נראית.
דרגה עם בוטוקס.
אז כן, זה לא הגיע לשום מקום הדבר הזה. כאילו התביעות האלה לא הגיעו, כאילו לא הגיעו לבית משפט.
מה, כי זה אמת דיברתי?
לא, כי זה אף בן אדם לא תובע 3 תביעות, זה יותר מה שנקרא...
סטייטמנט.
כן, בדיוק. עכשיו, כשמישהו, נגיד, מאיים עליי בתביעה, זה דווקא עושה אצלי את האפקט ההפוך. כי מי שבא איתי בכוחניות וביומים, אז אני מתנהג בדיוק כמוהו, ואני באמת לא מפחד, אבל אם תבוא ותדבר איתי, או את תבוא ותדבר איתי, תדברו ללב שלי, או להיגיון, או תנסו להסביר לי, אז זה הסיכוי שדברים ישתנו הרבה יותר... גבוה.
בפעם הראשונה, כשהיית יותר צעיר, נניח ככתב, קיבלת חרדה מזה שקיבלת מכתב תביעה?
לא, לא, זה אף פעם לא, זה פעם אחת תבע אותי מישהו, זה דווקא היה סיפור, תבע אותי איזה מפיק, שכחתי את השם שלו, אני לא סתם לא אומר אותו, תבע אותי מפיק שטען, הוא עשה מופע חדש, ואחרי שהוא הכריז על המופע חדש, אני עשיתי כתבונת, תחקיר על זה שהוא לא שילם להמון שחקנים או נגנים שהופיעו אצלו בהפקה קודמת.
בווייב של לא שילם נותן להם חשיפה, או לא שילם פשוט לא שילם?
לא שילם.
היה אמור לשלם ולא שילם?
כן, אמור לשלם ולא הכסף הגיע.
הלנת שכר?
כן.
אוקיי.
לא הגיע הכסף. כתבה חמודה מאוד. ומה שקרה זה שהוא הוחקר בשנים, לדעתי פחות משבע, כדי שלא יחול חוק ההתיישנות. ופתאום קיבלתי תביעה. קיבלתי שאני צריך לשלם 25,000 שקל, כי היה דיון ולא הגעתי.
וכאילו זה מה שהשופט פסק?
כן. ואז הרערתי, והגעתי לדיון. עכשיו, מה שקרה זה שהכתבה התפרסמה במעריב. אני בינתיים כבר בישראל היום. אין שום אינטרס למעריב כרגע להגן עליי, וגם הבעלים התחלפו מהתקופה שהייתי במעריב. כלומר, הכל לרעתי. נסעתי לבית משפט עד חיפה, ובאתי והכנתי כזה קלסר.
באת לחוץ?
מאוד. מאוד, לא נרדמתי בלילה, מהפחד לא להתעורר.
לחץ ממש. הוא פשוט נראה לי כל כך בולדוזר, שאני כאילו, אני מתה לדעת אם הוא היה לחוץ אי פעם.
לא, אני אגיד לך מה, זה היה קודם כל מזמן, ו... הגעתי לבית משפט, פחדתי מאוד לא להתעורר, כי זה היה בחיפה, ובית משפט פסק לטובתי, 800 שקל, שלא שולמו עד היום האחרון, ביום האחרון התקשרתי לו, ואתה לו, היי, מה קורה? והוא התחנן על חייו שאני אוותר לו.
זה על הנת שכר, הוא טוב בזה.
כן, לא, זהו, הוא התחנן על חייו שאני אוותר לו, ואמרתי לו, תשמע, אני לא בן אדם רע, וכל בן אדם אחר כנראה הייתי מוותר לו, אבל לא רק שאני לא אוותר לך, אם אתה לא תזה, אני אמשיך עם התביעה הזאת, לא כי אני בן אדם רע שוב, אלא כדי, א', פעם הבאה שאתה תובע, אתה תחשוב מיליון פעם, ב', על הלילה הזה שלא נרדמתי.
לא, מה, ברור.
ברור, ממש.
מה, נסיעות לחיפה.
לא,
להם הוא שילם?
תרמתי את זה לאיגי.
להם הוא שילם? יפה.
היום אני לא יודע. אני קיבלתי את הכסף הזה, תרמתי אותו, ואני אגיד משהו לבולדוזר הזה.
מילה קשה.
קשה, אבל אני לא מופתע ממנה. אני לא מופתע ממנה.
לא, זה לא מילה מחמיאה?
כאילו כן, אבל יש איזה אזורים מסוימים שכאילו מפחדים ממני. נגיד כשאני כותב, אני, כשאני מתחיל שיחה בוואטסאפ, אני מתחיל אותה בשומעת, סימן שלה, שומעת או שומע, ואם נגיד אני לא עונה, כמה, הם אומרים לי כן ואני לא עונה, נו, אנשים כבר מתים, כאילו, מה אתה רוצה ממני עכשיו, מה אתה זה?
נלחצים.
כן, נלחצים. אפילו ברפאלי, נגיד, שהיא חברה.
לא שלי.
שלי. אז אני אומר שיש את הדבר הזה. עכשיו, מי שחושב ככה, או מי שמפחד ממני, או מי שבאווירה הזאת, הוא לא ממש מכיר אותי עד הסוף. כי בסופו של דבר, כן, אני לא, בטח לא מפחיד.
רגע, לא בולדוזר בקטע של מפחיד. זה לא הכוונה.
אז
הכוונה
מה?
היא שדברים לא נוגעים בך בקטע, שקשה להרער אותך.
דווקא לי נראה ההפך, נראה לי שאתה בנה מאוד רגיש.
אני אלך איתך, כן.
רגיש, אבל אני, אם הייתי מקבלת עכשיו תביעה, אני הייתי חוטפת חרדות עכשיו, אוכל
לצאתי. אז זהו, זה עניין של ניסיון. זה עניין של ניסיון. כשאייל גולן התקשר אליי בבוקר שדיווחתי על הפרידה מאילנית וזה, ניבלתי. כשהרסתי לילדיס את המסיבת הפתעה של מיקי חיימוביץ', הנה, זה הפחד הראשון שלי היה. היה יום הולדת 40 לילדיס, ואני הייתי במצוקת חומרים.
סליחה, זה פיפי,
לא? לא, זה אחד האייטמים, אחד הסיפורים הגדולים.
יואו, הוא הגיש את 5.5 בערוץ הילדים.
אני רץ איתם באמת שנים עם הסיפור הזה. כל הרצאה אני משתדל לספר אותו. היה יום הולדת 40 לילדיס, ואני הייתי בתחילת דרכי, והייתי צריך למלא עמוד שלם, ולמלא עמוד שלם באייטמים, זה מאוד 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 קשה. הרעיון אצלי זה שאני לא מפרסם דברים אחרי אחרים, אלא אם כזה משהו מאוד גדול שחייב התייחסות. ופרסמתי, בוקר טוב לקורא לי, נשאר לי כזה מקום ענק בעמוד, ואמרתי, בוקר טוב לקורא לי, לילדיס. הערב, כשתעבוד על כישורי המשחק, כי הערב תגיע למסעדה, כל חבריך הטובים יקפצו ויצפו לך מזל טוב.
יואו, הרסת לו את המסיבות הפתעה.
חכי, יש המשך. וכשתצאו משם ופתאום תראו שאתם נוסעים לכיוון נתב"ג, ולא למרכז תל אביב שם אתם גרים, תדע שתנחתו בנגיד ספרד, ואם זה לא מספיק, יש לך כרטיסים לשורה הראשונה למשחק של...
וואו, ידעת הכל, את כל התכנונים.
וואו.
הרסתי הכל, אחרת בבוקר, טלפון מיקי חיימוביץ', עדיין גרתי עם ההורים, זה היה ממש, הייתי ממש ממש צעיר.
סליחה שאני צוחקת.
טלפון מיקי חיימוביץ', שאני באמת כצופה בחוויה שלי, מיקי חיימוביץ', זה במלכה הבלתי מעוררת של החדשות.
לימים פוליטיקאית.
לימים פוליטיקאית, ויש לה את הכל הרי של מיקי חיימוביץ', הכל החם הזה, אני גדלתי עליו בטלוויזיה, ופתאום הכל החם הזה היה חם, לא במובן המחבק, אלא בדיוק, אלא במובן הצרכות. גם הטלפונים של פעם, אם היו צועקים עליך ומדברים חזק, הייתם שומעים את זה החוצה. אמא שלי, דעתי, התעוררה בחדר אחר, והיא צרכה עליי, ואמרתי לה, אני לא יודע על מה את מדברת, אני לא יודע, והיא צעקה עליי שלוש מילים שאני לא, עד היום אני מספר את זה ושומע אותן, מה אתה מתעמם? מה אתה מתעמם? כזה בצרכות של מיקי חיימוביץ', וזהו, וזה נגיד אירוע שאני, הנה, אני לא הייתי, מה זה בול, הייתי יתוש קטנטן ומפוחד.
אתה מתחרט עליו? טוב,
בטח, התנצלתי עליו גם. לא הבנתי את זה, לא הבנתי שלא עושים סיבת הפתעה. היום אני יודע, מיקי צריכה, היום אני מבין, התנצלתי, ריינתי אותו פעם, בתחילת הרעיון אמרתי לו, רגע, יש פה פיל בחדר, אז הוא סיפר לי את זה קצת מהצד שלו, דווקא חמוד, איך יחביאו אותו מהעיתונים כל הזמן.
דיברת עם מיקי מאז?
גם התנצלתי בפניה, כן.
כן?
כן, בטח, היא די, סלחה. אבל...
זה מצחיק נורא שהרסת אותו.
כן, לא, אגב, נראה לי לא נרסה בסוף, כאילו לא ראה את זה, אבל היא נורא קסה.
הם הסתירו את העיתונים ממנו, מצחיק, כמו באנה מונטנה.
כמו בשיר שלנו.
אז מה רציתי להגיד? זהו, שכחתי.
שהוא היה ראיון, פיל בחדר.
סיפר את הצד שלו.
כן, לא ראה את זה, לא משנה, לא זוכר. כן, אבל זהו.
ויש עוד משהו שאתה מתחרט עליו?
הפילו אותי לפעמים. תראו, כל הזמן יש דברים שהם לא עד הסוף.
היה משהו שפרסמת וגילית שהוא לא נכון?
כן. כן, שי אביטל. אני יפה לא חושפים מקורות, אגב, גם כשמפילים אותך ומגיע להם שחשפו אותם, אבל במקרה שלו אנחנו, הכל ברור למה אנחנו אומרים. היה איזה אירוע עם אסתי גינצבורג. אסתי גינצבורג הייתה הפרזנטורית של פוקס, ולא היה מספיק עניין סביב האירוע. וכדי להביא אנשים לאירוע, הוא הדליף לי שמי שהולכת להגיע זה פרי זילטון. פרי זילטון הולכת להגיע? כן.
שי?
כן, הוא היה סוכן שלה.
וואי, פרי זילטון.
של פרי זילטון?
לא, של אסתי גינצבורג. אסתי גינצבורג הייתה הפרזנטורית. והוא רצה לעורר עניין סביב האירוע, מהלך נכון. ועכשיו, אין לי איך לבדוק אם פרי זילטון מגיע, אני מאמין לו. כי אני עובד איתו, והוא היה סוכן.
לימים הבנו שלא כדאי להאמין לו.
אז אחר כך הבנתי דברים אחרים, ובאמת, כאילו, נפלתי בפח. פרי זילטון לא הגיע, כמו שאנחנו יודעים. אז כן, אז זה בסה, אבל גם לא, אז אני גם לא כל כך מאשים את עצמי, כי אין לי איך לבדוק דבר כזה, כאילו.
דיברנו על זה שזה מתיש לעשות את זה.
כן.
זה דבר שאתה רואה את עצמך, ממשיך לתחזק עד הפנסיה.
תראו, אני הייתי אצל הפסיכולוג שלי השבוע, הוא אמר שלדעתו אני מכור, וממש כאילו צריך אולי לדבר על זה.
לדופמין.
כן. אני אמרתי לו שאני לא מכור, שזה פשוט מאוד עניין בחיים שלי, זה, אבל זה העבודה שלי, זה הפרנסה שלי, כלומר, היה לי הרבה דרכים לתרץ את זה, אבל לא אמר שהוא בכל, הוא מומחה להתמכרויות, אז הוא אמר שאולי בכל זאת כדאי להתעכב על זה. פעם חשבתי שאני אפסיק מתישהו, ובעיקר פחדתי להיות פתטי. פתאום, תמיד יש לי, דמיינתי את עצמי בין 50 נגיד, הולך עם ילד לגן, או לבית ספר, לא יודע מה, ותוך כדי מעלה האייטם על אביבית בר זוהר. וזה וואלה לא מגניב, כאילו שואלים את אבא, כל אחד מספר מה אבא שלו עושה, ואז אני, אבא שלי כתב רכילות, נראה לי כזה...
כתב בידור.
זהו, נכון.
בידור.
כן, אז אני חושב שאני קודם כל, אני הרבה יותר מזה, היום סליחה שאני אומר את זה, כי באמת, זה כבר יותר גדול מזה, כלומר, זה יכול להיות רכילות, וזה יכול להיות תורי דעה, וזה יכול... תראו, זה מדהים, כי כל מי שאומר לי, אתה כתב רכילות, אתה כתב רכילות, זה גם קצת מעיד על עצמו, שהוא קורא בעיקר, מה שמעניין אותו זה הרכילות שלי. כי אני כתב טלוויזיה לפני שאני כתב רכילות. זה בהגדרה שלי, בחוזה, אני כתב תקשורת, תקשורת. ובידור. כן. תקשורת, אני בא מתקשורת, אני כתב תקשורת. אני כשהגעתי לישראל היום, התנאי שלי היה זה שאני לא עושה רכילות. היה כתב רכילות אחר. ואז קרה מה שקרה, ואני נכנסתי לתפקיד הזה. אבל בסופו של דבר כולם מכירים אותי. אז אם, אני אומר, אם אני מביא אתכם לעקוב אחריי, או לקרוא את העיתון, או את האתר, על ידי זה של אביבית בר זוהר יש חבר חדש, אז מהמם, בא לדרך תקבל טור דעה. ברור שהיום פחות מעניין אותי. גל גברם וטוב חיים ונפרדו, וזה אחלה אייטם. זה פחות מרגש אותי. הרבה יותר מרגש אותי הטורים, הניוז בתחומים אחרים.
אז רגע, נדבר אולי על עוד משהו, על מחאת הפוטושופ, כן. שהובלת בעצם, כן. שהתחלת אותה גם.
כן.
זה נניח לא גרם לך לפחד שאתה כאילו קצת...
שזה אני חייב להיות רגע אמיתי, הדבר היחיד, אני מאוד אוהב את העמוד שלך, אני עוקב בדוק, זה הדבר היחיד שלי קשה
האמת
איתו.
שכנל.
ואני גם יכול להגיד למה. אני כאילו מסכים עם העיקרון שלי, עם זה שזה כאילו לגופה
כן,
של אישה.
בדיוק.
אוקיי, אני מבין מה אתם אומרים. ואני יכול להגיד לכם שמחאת הפוטושופ זה אחד הדברים שלא התכוונתי שיקרו, והם קרו. הייתה איזו תמונה אחת של אגם בוכבוט, שראיתי שהעיפה שם את העמוד עץ, לא זוכר מה היה שם, שהזיזה את היד, באמת. התחיל כגג.
אוהבים אותך מאוד אגם.
כן? אה, סליחה, נכון.
לא, אבל זה עץ, זה משהו אחר.
לא, הורידה את היד ועל הדרך הורידה עץ. ואז התחלתי לקבל הרבה דוגמאות, ואז מאיה קיי הייתה השנייה, שמאיה קיי, לכל הדעות, יפה מרוב הנשים בישראל, היא מעל הממוצע. אפשר להגיד, אוקיי, ואני עדין.
אני רק מוודא שאני לא טועה, מאיה קיי הצטלמה לקליפ של מרגי, זו היא.
כן.
כן. כן. היא בחורה, באמת, שווה, יפה, הכל טוב. ועמדה באיזה זה, ועשתה מאחורי סורגים, והסורגים גם קיבלו צורה חדשה, ואתם מבינים שהיא עשתה שם פוטושופ. ופתאום התחלתי לקבל תגובות מנערות, ואימהות לנערות, ומנשים אחרי לידה, ומנערים וגברים, על איזה מזל שאני עושה את הדבר הזה, וכמה אנשים לא יודעים שכל תמונה כמעט עוברת עיבוד. אז נכון, הדרך לגרך שהיא מושלמת, לא. אבל לפעמים צריך את הזעזוע הזה. הרי יכולתי לכתוב טקסט יפה מאוד על למה פוטושופ זה דבר נורא.
מישהי פעם כתבה לך, תקשיב אותה, אז העלית את זה וגמרת עליי כאילו.
אז התקשרה מישהי, התבאסה מאוד, התבאסה, ואמרתי, אוקיי, רגע, כל כך מבאס אותך, אני אוריד את זה. אני אוריד את זה, אני לא באתי בשביל לבאס, זאת לא המטרה. ואם זה כל כך, מה שעשתה לדלת שם, באמת, אני כאילו, היה צריך לראות את זה. אבל העלתה את זה ככה, וזכותה.
אבל אתה לא מעלה את זה רק שזה מצחיק. איך אמרה מיקי, אל תתאמר.
לא, 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 זה לא מצחיק.
לא כשזה הדלת התאבדה או היה נעלם. כאילו, זה לא הווייב. הווייב זה לא תראו איזה צחוק אותי מהזה.
עם המסר עצמו ועם המטרה עצמה, אני מזדהה. התמונות באינסטגרם זה שקר, ואת זה אני אומר כמישהו שהיה, הייתי עם בולמיה, הייתי, אני מחלים מהפרעות אכילה, הרבה שנים, התמודדות לא קלה, ואני אומר, והמסר, אני ממש מסכים איתו, ואני גם מתחבר לה, אני גם מתחבר לסנטימנט, כי גם הן מהצד שלהן, וגם את זה צריך להגיד,
הן גם בשבי.
לא, אבל גם
של הדבר הזה, של קונספציה שהן צריכות להיות
זה. ועדיין, גם הן כדמויות ציבוריות, צריך גם את זה להגיד, גם להן יש אחריות, גם הן לא בסדר, כשהן מעלות תמונות מרוטשות לעוקבים שלהן, בלי שום אמירה שזה מרוטש, ובעצם הן תורמות לאידיאל יופי, שהוא לא אפשרי בשום מידה. גם את זה צריך לומר. ועדיין אני חושב שכמו שאמרת, גם הן בתוך שווי, זה מילה קשה, אבל שווי תודעתי,
כן.
של להיות באיזה אידיאל, ובגלל זה קשה לי עם ה...
אז אני אסביר לך משהו.
כי אין בעצמן הקורבן.
בדיוק, אין קורבנות בעצמן, זה מה שאתה תגיד. אין קורבנות של תופעה הרבה יותר רחבה, כלומר, הן גם ראו את זה איפשהו ורצו כמו של קים קיי. אז זה בסדר, אין בעיה שאתם קורבן, אבל יש פה פגיעה מאוד 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 חמורה ומשמעות והשלכות. אז אם עדן פינס, נטלי דדון, נטע אלכימיסטר, נעלבו ממני, אני מתנצל, אני באמת, כי לא זאת הייתה הכוונה, אבל המשמעות והמסר של הדבר הזה, שכל המדינה דיברה עליו, שזה היה בכל מהדורת חדשות, בכל תוכנית אקטואליה, היא שווה פי 100.
אבל זה בוייב של להקריב בן אדם אחד בשביל הכלל.
כן, אז לא נורא. אז עכשיו אנחנו מדברים על זה.
כן, ומבחינתך...
כן, עכשיו תראי, לא לקחתי מישהי ברחוב וסימנתי לה את הפוטושופ.
כל טוב.
לקחתי את נטלי דדון. כל טוב, ונטלי דדון הגיבה לזה, ונוצר
היה
דיון.
היה סיפור עם נטלי דדון כן? באופן כללי.
שמה, מה היה?
תמיד יש סיפור עם איתה זה. איפה שיש סיפור, נטלי דדון נמצא את זה. תלוי איך אתה מסתכל על הדברים.
מה היה עם נטלי דדון בהקשר?
היא יצאה נגד הדבר הזה.
אוקיי.
היא יצאה נגד התופעה הזאת.
נגד התופעה שלך,
כן?
לא התופעה של הפוטושופ.
על הפוטושופ.
כן.
וגם עדן פינס יצא. עדן פינס, היו שם שני טיעונים, אחד גבר שמתעסק בגוף של אישה, שזה היה מטומטם, כי זה רלוונטי גם לגברים וגם לנשים, כאחד.
עשיתי את זה גם לגברים. מי היה?
אחד מהבוזגלו, אני לא זוכר מי, כי כולם נראים לאותו דבר שם. בקצוע לא מצטער על זה, והמטרה הייתה באמת לבוא ולזעזע.
פעם היית בצד השני של ידיעה? פרסמו עליך משהו קשוח?
כן, פרסמו כמה דבר, כאילו... קרה מתישהו, כי כבר אי אפשר... היה לעצור את זה, וגם הצטלמתי ליסמן וזה. אסף אמדורסקי פעם אמר לי, סוויסה, תעשה מה שאתה רוצה, תכתוב מה שאתה רוצה, אתה בן אדם מוגן, אתה זה, אתה, אתה, אתה. רק אם בשבילך, התמונה הזאת בעמוד האחורי, עוד לפני האינסטגרם, זה היה אפילו יור, זה אפילו לא הייתה תמונה, תעיף את זה. אין מחיר לאנונימיות. אנשים היום, כולם רוצים להתפרסם, כולם רוצים מסך, כולם רוצים אינסטגרם, כולם רוצים... האנונימיות הזאת, אנשים לא מעריכים אותם מספיק. זה מסוג הדברים שהלוואי, אני כל פעם חוזר על זה בתמיד בהרצאות, כי הוואנאביות והרצון לחשיפה ולפרסום, זו מחלה שיכולה להביא הרבה אנשים למקומות מאוד 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 טובים, למעשים נואשים, לפתטיות, והכי גרוע, אין לזה תרופה. והדבר האנשים שאני הכי רואה את זה עליהם, זה אלה שנגיד באח הגדול, שהם נוגעים בדבר הזה, הם מרגישים את השבועיים האלה.
15 דקות תהילה, כאילו.
כן, אבל 15 דקות היום הם דקה וחצי. מרגישים את הדבר הזה ומנסים לדבוק בו, ומשנים פתאום דעות, הם יעשו הכל כדי להישאר בתודעה, כדי להיות רלוונטיים, כדי...
כי זו התמכרות.
כן, זו התמכרות, וזה מחריד, ואנשים לא מבינים את הצד הזה, לא מבינים, אנשים באמת, פרסום זה דבר קשה.
אתה שמח שאתה עכשיו אושיה בפני עצמה?
אני לא מסתכל על זה ככה, אני מבחינתי באתי לפה, אני כותב על אחרים, אני פחות מתעסק בי ובעצמי, כמובן שדברים קורים, ואני לא מתעלם מזה, כן? אני לא מטומטם, אני מזהה, אני מבין, אני מודע מאוד, אבל שוב פעם, יותר נוח לי לכתוב על אחרים, בדיוק אתמול בנו על שבת שאלו אותי, זה לא משעמם להתעסק כל היום בחיים של אחרים? לא משעמם.
מה, אחר כיף.
כן, כאילו...
טוב, היה מושלם.
ממש. תודה לפודקאסטיקו, שאנחנו מתארחים אצלם באולפן.
תודה לפודקאסטיקו,
לעומר סנש.
לעומר סנש.
אני לא יודע כשזה, כשחיפשתי את האולפן, פודקאסטיקו, אבל כל כך יותר רגע, פודקאסטיקו.
ותודה לפקטורי 54.
נכון.
שהם נהדרים, ותודה לך ברה פשוטה על מניח דונזוב.
תודה, שיר.
ביי.
תודה לכם.